מהחיים עם הסופר חיים ולדר. אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, אנחנו עם אורי כהן הטכנאי ועם שלומי פולק המפיק, ועם הטלפונים שלנו 039-039-039. בשעה הקודמת סיפרנו פה סיפור מאוד מאוד מיוחד, יש כאלה חושבים שהוא אחד המיוחדים. אתם תוכלו גם לשמוע אותו ב-079-922-215. אני אחזור, 079-922-215. 4x2, 1x5, וכמובן גם באתר התוכנית. אנחנו עם מאזין או מאזין הראשונים, ערב טוב, לשעה השנייה כמובן, ערב טוב.
שלום וברכה חיים.
כן.
כן, אז הראשון אני אקיד לי מי אני הבחור מהיום הולדת, אם אתה זוכר.
תזכיר לי.
היום הולדת, היום הולדת. שנה שעברה התקשרתי אליך, התקשרתי אליך פעמיים.
שאמרת שאתה חיכית הרבה שנים בשביל להיכנס
לשידור. כן, כן, כן.
אפילו הקדשנו לו שיר, איזה שיר היה?
של שלומי גרטנר.
של שלומי גרטנר. אוקיי, טוב.
כן, אז דבר ראשון, זה חוזר על עצמו גם השנה.
מה, זה עבר שנה מאז?
כן, עבר שנה מאז, ובאותו תאריך, אותו יום.
טוב. כן, מטבע הדברים, יום הולדת טוענים שזה באותו תאריך, באותו יום. אלא אם כן
השתנה משהו. לא, גם זה קורה בגלל שנה מעוברת, בדיוק.
אוקיי, כן.
כן, אז דבר ראשון, אני לא חוזר בי, התוכניות מצוינות ונהנים.
לא, כי חשבתי שתגדל קצת, אתה תחזור בך, אז אני רגוע לגמרי.
אוקיי.
אוקיי.
כן, אז דבר ראשון, השאלה היא בעצם... ככה, אני הייתי רוצה לדעת איפה אני שם גבול לבן אדם שיבוא וינג'ז לי. אני אבוא ככה, בן אדם יבוא, התחיל לנג'ז לי ואני רוצה בעצם לשמור על הדמות המכובדת שלי ואני לא רוצה איך קוראים לבוא לצעוק עליו, אבל מצד שני אני גם לא רוצה שינג'ז לי. אז איפה אני בעצם אומר לו תפסיק, אבל מצד שני זה גם יהיה בצורה מכובדת בלי לפגוע בו.
מה זה מנג'ז? תגדיר מנג'ז.
יבוא בן אדם, יבוא התחיל, לא יודע מה, כל מיני דברים קטנונים, תפוס אותי בצורה, כאילו, יבוא, יתחיל לנג'אז, כאילו, אפילו סתם צעקות, כאילו, יבוא, יצעק עליי. עכשיו, לפעמים אתה רוצה לשמור על הכבוד האישי שלך, ואתה מבין ש... טוב, אני לא אתחיל לצעוק פה על כל בן אדם, אני לא צריך לרדת לרמה שלו, אבל מצד שני עדיין, אתה מבין שלא כל בן אדם שבא לו לצעוק עליי, צריך לצעוק עליי.
אז קודם כל, אני שמח שעברת, כי לנג'אז, אני אגיד לך משהו. יש ניג'וז שהוא סתם בן אדם שבא ומתחיל לדבר איתך, וכשאתה שואל אותו מה שלומך, אז הוא חושב שבאמת עכשיו הוא צריך לספר מאז שהוא נוסד ועד היום. עכשיו, זה נורא תלוי בסובלנות. כלומר, ככל שבן אדם יש לו יותר מידות טובות, הוא מוכן לשמוע אנשים כאלה.
כן.
אתה שומע? אז קודם כל, אז זה דבר שדווקא כן הייתי מציע לך, ואני לפחות משתדל לנהוג ככה, שאנשים שבאים, ואני אדם באמת מאוד עסוק, אבל אם מישהו בא ואני רואה שהוא זה, אני מקבל אותו כמה שאני יכול, כמה שאני יכול, כמובן לא על חשבון אחרים, לא על חשבון המשפחה שלי, ויש כל מיני שיטות גם לסגור עניינים, זה דבר אחד. אדם שצועק עליך, אתה לא מגיב לו ולא שום דבר. שום דבר, כלום. לא צועקים עליך. או שאתה הולך משם, או שאתה לא מגיב כאילו אוויר. לא עונים למי שצועק עליך. אתה יכול להגיד לו, תוריד את הטון, לא מוריד את הטון, הוא לא קיים.
ואם הוא נמצא מהחברה האישית שלי ש...
לא רלוונטי, לא עונים למי ש... אצלנו במשפחה תמיד היה כזה משפט תוריד את הטון. מה זה תוריד את הטון? אם מישהו היה צועק, אין צועקים. אצלנו במשפחה לא צועקים. במשפחה שאני גדלתי בה, כן? אני זוכר את המשפט תוריד את הטון. זאת אומרת, לא, לא, לא מגיבים, אתה צועק, תדבר. אנחנו אנשים, תדבר. צעקה יש בה משהו משפיל. אני סתם אומר שהשתדלו גם לא לצעוק על העובדים שלכם. אני תמיד, אני יש לי גם עובדים, אבל אני לא רואה את עצמי צועק על עובד שלי. לצעוק זה סוג של, הוא עבד שלך. הוא לא עבד שלך, הוא עובד אולי, אבל הוא לא עבד שלך, אתה יכול להשפיל אותו. וגם עדיף לא לצעוק גם על ילדים, לא לצעוק, לצעוק על בן אדם זה קצת להשפיל אותו. אז אני לא אומר, לפעמים מותר, איך אומרים, במקרים, זה יכול להיות כענישה, זה בסדר, שהורה מעניש את ילד לצעוק עליו. שזה העונש, זה מוגדר עונש. או לפעמים אנחנו צועקים בגלל שאנחנו מבוהלים או משהו. אבל לא, לא צועקים. ואם צועקים עליך, בכלל אל תגיב. כלום.
ומה עם האישיות שלך בעצם, שאתה עדיין לא רוצה לבוא... אני לא יודע אם אתה מתקטן בזה שאתה לא עונה לו, אבל...
להפך, אתה לא מתקטן.
אבל יכול להיות שלי... ברור שאני לא מתקטן, אבל באיזשהו שלב הוא גם... אני חושב שגם הוא אמור להבין באיזשהו שלב. תקשיב,
ילידי, הוא יבין ברגע שאתה תשתוק, אז הוא יבין, תאמין לי, זה הכי טוב. ככל שדבר איתו הוא לא יבין, כל עוד תדבר הוא לא יבין, תשתוק הוא יבין.
אוקיי,
בסדר?
בסדר
גמור. אגב, זה לא קשור לכבוד שלך, זה לא קשור לכלום. לא מתעסקים מי שצועק, צועק לא בבית ספרינו, ויש לי הפתעה בשבילך. תקשיב.
שלום חיים.
כן, בבקשה.
האמת שאני יודע שאתה לא אוהב לעלות עם אנשים פחות מגיל 18, אז האמת שהיום היום הולדת שלי גיל 18 וחיכיתי להם אז
איזה חמוד, איזה חמוד, איזה חמוד, איזה
חמוד, יפה. ומה שבאתי באמת להגיד זה הרבה תודה רבה על התוכניות, אני מאזין לך כבר 4 שנים.
אוקיי, הבנת? שומרים לך את זה פה.
הבנתי מצוין.
זה אורי כהן הגדול מכולם. איך בואי, באמת איך הצגת את זה? אין עליך. זוכרים אותך פה. גם שלומי פולק זוכר אותך פה. ושלומי פולק הוא לא אחד שזוכר אנשים.
אין פה בן אדם אחד.
זה לבקשת אפרים קמיסר. הוא אמר שהוא אוהב מאוד את הירידות שלנו בשידור. אז אוקיי. בכל אופן, מתי יהיה לך יום הולדת שירשום לך? בוא, אנחנו שומרים לך, אז פותחים לך תיק עכשיו. תיק כיום הולדת. פותחים לך תיק יום הולדת. איזה יום יום הולדת שלך?
היום יום שני.
היום יום שני.
התוכנית של חיים, לא?
כן, כן, נכון, נכון. שנה שעברה גם היה זה יפה.
בדיוק, היה יום שני גם.
אז יש לנו... כן.
כן, אני יכול, איך אומרים, אני מסור דש לי, כל החברים שלי שעכשיו מאזינים, הם אמרו לי, תקשיב, שנה שעברה היה וזה, אתה חייב לעשות עוד פעם משהו, אז אני מוסר להם דש, הם ברור לי
שעוד שני, אז גם אני מוסר דש, ובעיקר לצועק, אל תצעק.
אוקיי.
אוקיי, יש לך שיר בשבילנו, שאתה רוצה ככה על היום הולדת שלך, נו?
הייתי, יש לי פה בחור פה בחדר פה, ושאני מאוד מעריך אותו, והייתי מאוד רוצה להקדיש לו את השיר, משגיח מן החלונות של ישי ריבו.
אוקיי.
באמת, בחור שמגיע לו את זה, באמת.
זה נשמע רע, כאילו. משגיח מן החלונות, הוא עושה את התפקיד של המשגיח, או לא?
לא, האמת שהוא עושה את התפקיד של עצמו, באמת. הקדוש ברוך הוא עושה את התפקיד של עצמו, באמת, זה כאילו, זה
מדבר. אז בואו נשמיע, בואו נשמיע לכבודך, יקיר התוכנית, משגיח מן החלונות.
תודה רבה.
תודה, תודה, מזל טוב. ההזדמנות הזאת מזל טוב גם לידידי חיים וולמן שיש לו עוד נכדה.
אף פעם לא תקצר ידו כי לעולם חסדו אי אפשר לתאר עוצמתו לא כוחו ואהבתו היה מקום כבודו ואין קץ לאופיו ועודו היה מקום כבודו להריצו אם נבקש ודאי נוכל למצוא משגיח מן החלונות מגשים את כל החלומות וגם כשהוא מסתיר פנים עודו מציץ מן החרקים והוא יפן ברחמיו לבנם ובלעדיו מי יהיה לנו אב עוד ישוב ויגלנו שנית ולצרותינו ישים קץ אחרית, היה מקום כבודו, היה מקום כבודו להריצו, אם נבקש ודאי נוכל למצוא. משגיח מן החלונות, מגשים את כל החלומות, וגם כשהוא מסתיר פנים עודו מצית מן החרקים. משגיח מן החלונות, מגשים את כל החלומות, גם כשהוא מסתיר פנים עודו מציץ מן החרקים. משגיח מן החלונות, מגשים את כל החלומות, וגם כשהוא מסתיר פנים עודו מציץ מן החרקים.
אנחנו עם מאזינה נוספת, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
שלום, רציתי בבקשה להתייעץ בקשר לבן שלי, הוא בן 12. השבת פשוט רק התברר לי עד כמה הוא סוחב איתו מטען מאוד מאוד כבד מאחד הרבנים שלימד אותו לפני שנתיים. את האמת שהיה לנו כמה רמזים וכנראה שלא הבנו את זה מספיק, אנחנו שתינו בעלם איך לא הבנו את זה מספיק. דיברנו על איזה אירוע שאולי נזמין את הרב, הוא וזה, הוא אמר אם אתם מזמינים אותו אני יוצא מהאולם, אני לא מגיע. עכשיו הוא חוזר על זה כל פעם וכל פעם, עד שפעם אחת אמרתי לו, מה כל כך רע? מה עשה לך כל כך רע? עכשיו יש לציין שהרב הזה יש לנו היכרות איתו, כי הוא לימד את הבן הקודם שלנו, והוא רב מקסים ומדהים והכל עבר חלק. הם מאוד שונים הבנים, יש לציין שהבן השני זה שבן 12 הוא באמת ילד שיודע למתוח גבולות, ואיך אומרים, מגיע לחיכוכים, אבל עכשיו הוא פותח, בוא נגיד שנתיים, עכשיו הוא מספר. בשבת הוא הגיע לרמה של בכי ונסערות, וממש בשולחן שבת, הוא כאילו התחיל להיזכר. הוא אומר, תחשבו שאתם ילדים, תחשבו, אתם לא יכולים לעשות כלום, אתה ילד, אתה כבול. עכשיו, כמובן שקודם כל שאלנו, רגע, מה הוא הרביץ לך, מה הוא עשה לך, תגיד. אז שזה לא. הוא מספר ש... דוגמה, פעם אחת הוא הוריד את הנעליים מול הרב, וזה היה בעיני הרב חוצפה. אז הוא אמר לו, עכשיו שבועיים, אתה אסור לך להיות עם נעליים בכיתה. הוא היה בחנך שלו. במשך שבועיים הוא אומר, ואמא, הייתי מתבייש, גם לפעמים יש לו ריח בנעליים, וגם, וזה היה פשוט ביזיון. הוא אומר שבועיים עכשיו. הוא אומר, הבעיה שלי, אתה שואל למה? אז ההשתקה הבאה זה כאילו, רגע, כמה זה למה בגימטריה? עכשיו תכתוב כך וכך, כפול כך וכך, מגיעים לזה 10,000 פעם לכתוב, לא יודעת מה, לא אומרים לרב למה. כל מיני כאלה, הוא אומר, פשוט לא יכלתי לפצות את הפה, אני הייתי כבול. עכשיו אמרתי לו, ולמה לא באת אלינו? תגיד לנו, אנחנו הורים מקשיבים, משתדלים, עד כמה שאני יודעת. הוא אומר, ידעתי שתגידו מה, אם הגדול הוא היה בסדר, הוא כאילו בגלל שהוא מודע כנראה גם לשאלה הבאה, איך זה הגיע וכו', אולי הוא פחד שנגיד, אוקיי, הרב צודק, לא יודעת. בקיצור, איך עוזרים לילד להשתחרר מהמטען הזה? הוא ממש רוצה, הוא אומר, אני רוצה לסלוח. והרב לעצמו ניגש אליו.
בואי תקשיבי.
הבנתי שהרב יודע מזה, והוא ניגש אליו, והוא אמר לו, אתה סולח לי, והוא אמר, אני לא מסוגל לסלוח, אני לא יודע, אמא, אני לא יודע איך עושים, זה לא יהיה אמיתי גם. אם אני אגיד לו שאני סולח, זה לא אמיתי.
טוב, בוא אני אגיד לך משהו, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, שאני גם אקדיש לזמן, כי היא פשוט אחד מהזכיות חמדה של התוכנית הזאת. כלומר, כאלה סוג של שאלות. כי זה שאלות שהרבה מאיתנו נתקלים, לא אצל כל הילדים, לפחות אצל ילד אחד. אני רוצה להגיד לך איך אני הייתי מתנהג מול הילד שלי. ואני רוצה להגיד לך שילדים מגיעים, יודעים לספר סיפורים. הם יודעים. הם יודעים גם להפעיל אותנו ההורים. לא כולם, יש כאלה שיודעים. יש ילדים דרמטיים, נוטים לדרמטיזציה, והם יודעים לבוא עם סיפור מחמיר, הם בדרך בוכים בכי נורא שאנחנו מרגישים שנעשה להם, הנה, הוא ירביץ לך, זו השאלה הראשונה. ואני הייתי, לא הייתי מחכה לכל כך הרבה זמן. תמיד הייתי, היה לי שיחות עם הילדים שלי, וכשילד הבא עם סיפור, הייתי מנתח אותו. והייתי אומר לו, שאלה נורא נורא פשוטה. ואני רוצה להגיד לך שהדרך היחידה להרגיע אותו זה להסביר לו את החלק שלו בסיפור. כי המורה, סליחה, אם ילד מוריד את הנעליים שלו בשיעור, ואם את תשמעי את המורה מה היה, אז תגלי שזה היה בתיאטרליות, זה היה באיזה סוג של חוצפה, באיזה סוג של לא סתם במקרה. זה בסדר שהרב יגיד, אתה לא תלך שבוע עם נעליים. זה בסדר גמור. זה לא חורג איך קוראים לזה, מגבולות ההיגיון, ואפילו זה ההיגיון עצמו. ועכשיו אני מציע לבוא לילד ולהגיד לו, בוא אני אשאל אותך שאלה. מה לדעתך המורה היה צריך לעשות? מה עונש? אז הוא ימציא לך, שיגיד לי שלא לעשות את זה. אתם תגלו שהוא אמר לו והוא עשה את זה. אני דרך אגב
בטוח. היה שיחות בעניין. היה שיחות. הוא אומר שלא היה, לא היה אפשרות לדבר. הוא אמר, היו שותמים לי את הפה. עכשיו, אני
לא, בטח שיסתמו. סליחה, רגע, עוד פעם. לא, גם, רגע. אני, את מכירה אותו. אני משאר שהוא ילד וכחן. הוא ילד שאת מתחיל, הוא יתחיל להסביר לך, ויקח שעה וחצי, ובסוף את תלכי לה להכין ארוחת ערב, והוא יגיד לך, הנה, ניצחתי, כאילו. עכשיו, בשיעור אין מצב כזה. אני אסביר לך גם למה. אני בתור מורה מעולם לא נכנסתי לוויכוח עם ילד, אך אמרתי, זה מה יהיה. סליחה שאני אומר לכם את זה, ולא הייתי מורה אכזרי, הייתי מורה מאוד אהוד ומאוד נחמד, אבל אם ראיתי משהו, ואני לא כל כך מיירתי הרבה, הייתי גם מעלים עין, אבל אם היה צריך להגיב, הגבתי ואין מסע ומתן, אתה רוצה בהפסקה לדבר. וגם זה מוגבל, כי אתה לא תגמור. אתה לא תגמור, אז כל השיעור, עכשיו בוא נסביר איך זה עובד, הדינמיקה בשיעור. בשיעור יש דינמיקה כזאת שיש את החבר'ה בטריבונה, שהם ישנים ככה, ישנים, וזה בסדר שהם ישנים, הם לא בא להם ללמוד. אבל כשמישהו מתחיל להתווכח עם המורה, תוך כולם מזדקפים, כולם מתעוררים, מזיזים את הקורי הכביש מהעיניים, יש תוצח, יש משהו, יש עכשיו, לא לומדים. עכשיו, ילד כזה גם מקבל אשראי חברתי בכיתה, כי הוא דפק את השיעור. אסור לעשות את זה. למורה אסור. אין מסע ומתן. אמרתי, שים את הנעליים, ביי. זהו. ושוב, זה לא, אם מורה הוא ככה מדבר כל החיים. אני
מסביר ששנתיים אחרי הוא פשוט, הוא לא שוכח את זה.
אני לא יודע, אני לא, אני אגיד לך ממה אני פוחד. את יודעת ממה אני פוחד? את יודעת ממה אני פוחד? אני מציע לך לפחד על עצמך וזה יהיה לך נוח. כי מחר הוא יבוא לאשתו, או לאיזה חבר בישיבה, ואגיד להם, אני 5 שנים, זה מה שההורים שלי עשו לי. שההורים שלי אמרו לי ככה, נכון שלפעמים הוא עושה לכם את זה? הוא יודע לפעמים לגוע בכם באיזה מקום מאוד מאוד עדין, ולהוציא אתכם הכי הורים בעייתיים בעולם? הוא יודע לעשות את זה. יש אנשים שיודעים. אני אסביר מה אני אומר. אני לא, חס ושלום, אני מאוד מאוד זהיר בתוכנית. אני לא בא לזלזל בילד שמתבחין. אבל אני תמיד מסתכל, ההלימה, צריך להיות הלימה, הלימה זה איזה סוג של איזון בין מה שקרה לו, לבין לבין שהוא מתלונן. כשילד שם את הנעליים והמורה אמר לו, שים נעליים שלא, זה לא טראומה. ואם אתה עושה טראומה, זה סוג של מניפולציה. אז עכשיו,
אני יכולה להבין את זה לאותו גיל שזה קרה, שזה יכול להתאים מה שהרב
אומר. מגיל 4 עד גיל 4,000, לא משנה, לא משנה איזה גיל. לא עושה, יש, אין הלימה. לילד יש בעיה ואנחנו נדבר איתו על זה. נגיד לו, יש לך נטייה. להעצים דברים. לא, אנחנו לא מקבלים, ותגידו לו, אנחנו לא רוצים לפגוע בך עוד פעם, ולהגיד לך שזה לא נפגעת. אנחנו מאמינים לך שנפגעת, אבל אתה צריך טיפול על זה שאתה נפגע על דבר כזה. כי אתה צריך להיות הגון, להיות פר. אחד הדברים שידעתי למד אותי להיות פר. אם ילד היה בא אליי, והיה לי כזה ילד פעם בא אליי, הוא העיף אותי. אמרתי לו, למה העיף אותך? כי זרקו איזה נייר טואלט בכיתה. וסיפרתי זה פה כבר. אני אומר, זרקו? גם אני זרקתי. אז אמרתי לו, סליחה, למה אני שולח? למה אני משלם למורה הזה? שאם הבן שלי יזרוק נייר טואלט, שיעיפו אותו. אני אומר לו, אתה, אולי, אבל כולם זרקו. אמרתי לו, אוקיי, שההורים שלהם יבואו בטענות למורה. למה אתה עושה רק אפליות לבן של חיים ולדר, ורק אותו אתה מעניש? ולמה אתה, את הילד שלנו, אתה לא מחנך? אמרתי לו, ברוך השם, אני אלך להתנן מתנה גדולה למורה. את יודעת מה זה היה מרגיע אותו? כי הוא היה מבין, לא הייתי מתגרה בו. הייתי אומר לו, תקשיב, תהיה פר. ולפעמים הייתי אפילו הופך, הייתי אומר לו, בוא, אתה המורה, ואני התלמיד. בוא עכשיו נשחק את המשחק הזה. הייתי פשוט מראה לו, את יודעת מה? כמו שהילד שלך, אני מתאר איך אני יושב, את יושבת, וזורק לו טענה על ככה, ושם את הגרב למעלה, ככה עושה ככה שלום עם הגרב. דוגמה. מה נראה לך? בתור מורה. אז מה אתה, סבבה לך? הכל בסדר? מה אתה אומר לילד כזה? אתה תיקחנה, ילד נרגע. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שגם אותי מרגיעים ככה. למשל, אם אני מישהו כתב עליי משהו, מישהו יצא נגדי, ואשתי אומרת לי, חיים, בוא, גם אתה כתבת משהו, זה יצבן אותו, אז הוא החזיר לך, מה אתה רוצה? זה מרגיע אותי. כי אני מבין שלא בין ה... מגיע לי, מגיע לי. את מבינה את הנקודה?
הוא ילד ישר, הוא יכול לקבל כאלה. יפה,
אם הוא הוגן, לא, אז אני אגיד לך, אז יש לי סיפור בילדים מספרים עצמם שש, שנקרא צדק מימי, על ילד שהוא איש צדק, אבל יש לו את הצדק שלו.
הוא מכיר את הסיפור בעל פה, הוא ממש תואם אותו.
אז יפה, אז אתם יודעים על מי מדובר. אז אתם עכשיו באים, אז תראי אבל איך נפלת עוד במפח, את יודעת את זה.
לא, אני כבר התחלתי להרגיש שנרדמנו בשמירה.
אז לא, אז אני אז לא, אנחנו צריכים תרמיד גם, אני אגיד לו משהו, אז יש זאב זאב, שרגילים על הילד, אז כבר, גם בזה תחשדו, אל תישר כל דבר שהוא אומר, תגידו, את בבל את המוח, אתה סתם, לא, אנחנו נבדוק, אבל בשביל זה יש לנו את ההיגיון.
אבל יש לנו,
אבל לא היינו צריכים להתייחס, אז אתם צריכים להגיד, אחרי שנתיים אנחנו צריכים להביא למורה מתנה, שהוא כך עשה, להפוך לו את כל הזה. הוא התעצבן, הוא התרגז, אבל תגידו, תקשיב, ואני הייתי יושב חופר עם שיחות מעניינות לילד, הייתי אומר לו, תקשיב, איזה מין ילד אתה רוצה להיות, איזה מין מבוגר אתה תהיה. הרי אם תבוא ככה על אשתך, אשתך תעזוב אותך. כי היא לא פריירת שלך.
הוא מטופל עם שיחות, ואני מרגישה שזה צף לו עכשיו בגלל שהוא מטופל.
אז אני, אז מה זה מטופל? איפה הוא מטופל? איפה הוא מטופל?
מישהי שמשוחחת איתו, והדברים כאילו
מולבנים. הנה, עכשיו הבנתי.
אולי אני מגזימה?
אז אני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים מטפלות או מטפלים מסוימים, מטפלים רגשיים, הם יוצרים בעיות. הם כאילו עושים, הם כאילו מציפים, ולא רק זה, אין לי בעיה במציפים, הרי אני גם מטפל רגשי. אבל אני יודע איפה להזדעזע, אני לפעמים מזדעזע ומתחיל להתעצבן ונותן לילד לגמרי לגמרי, ולפעמים אני אומר לו, תקשיב, בוא נספר את זה מחדש, בוא נרגע קצת, בוא נספר את זה אחרת. אני מצפה ממטפל לא להדליק אש, אז הוא אולי יוצא גדול, והנה הוא מבין אותי, הנה אחד שמבין אותי, איזה אחד שמבין, זה אחד שדופק אותך. כי הוא הופך אותך לבן אדם מיסטרי, לבן אדם לא אמיתי, לבן אדם שהחברה, יודעת מה עושים עם בן אדם כזה? לא מתבקרים, כן, אתה צודק, ביי. אדם כזה לא, גם, אדם, אני מכיר אנשים כאלה שלא מעסיקים אותם גם. ואני בא לבן אדם, הוא אומר לו, למה אתה לא מעסיק? הוא אומר לי, נו, אתה יודע, נו, מה אתה מכיר? הוא אומר, פגיע, תגיד לו ככה, תגיד, בגלל שאתה שונא אותי, בגלל שאני פה, שאני שם, זה, מה? אתה לא יכול לעבוד עם אדם כזה. תסבירו את זה לילד, הוא מבין. ואני לא בעד הטיפול הזה, שיטת הטיפול הזאת היא לא טובה לילד. תשמעו לי.
היא דווקא לא הייתה בקטע של לחפור, היא אמרה מה שהיה, היה, אבל היא מרגישה, איתי דיברה אישית, שהיא מרגישה שיש לו צלקת מהעניין הזה.
אז זה לא, אז זה לא מה שהיה.
אני הספתי, זה לא
היה. אז את הצלקת הזאת אנחנו נשב ונגיד לו שזה לא צלקת. ושזה שזה צלקת...
זה הוצף כי הבנתי שהרב ניגש אליו בעצמו.
אז הוא בעצם, עכשיו הדבר הזה שמישהו מבקש לך סליחה ואתה לא סולח, אצלי זה מוריד בשידוחים, את יודעת. מי שלא יודע לסלוח, מי שלא יודע לבקש סליחה,
לא, נקודה, זה אני
לא, תגידו לו את זה, גם את זה, מה זה שמישהו מורה מבקש לך סליחה, על מה? על כלום? אתה לא סולח?
אמרת,
רק
מראה כמה הוא בן אדם מיוחד, הוא בא מבקש סליחה.
נכון, אז אני מציע שוב, לא בזעם, אבל את מותר לך לפעמים להגיד לו, תקשיב, בוא, הגזמת, אבל בוא נדבר על זה. אני לא רוצה, אתה לא רוצה להיות ילד כזה. את יודעת מה, ילד כזה, שיחה אחת איתי, הוא אחר. אני אומר לך, תביא אותו אליי.
יאללה, מתי אפשר?
קדימה, בואי תשאירי אצל שלמה, פולק. פולק. בוא, סליחה, אני... אפשר? אני מפריע לך, אני יודע שאני מפריע לך. בוא תרשום את הטלפון
שלי. באמת, אחי עבר אצלך טיפול אישי, אז ככה שזה יהיה...
או, אז זה יהיה בכלל סגירת מעגל.
במשפחה.
יפה. אז קדימה, איפה רגע בוא נראה? אני רואה את זה בעצם את ה... זה? תראה לי שמה בהחץ. אוקיי, בסדר, יש לי את הטלפון שלך. אין שום בעיה, אנחנו ניצור את, את הפגישה הזאת, והכל יהיה בסדר, מוצא השם. יופי, דווקא, ממש. מעניין אותי להכיר את האלה שלך. דרך אגב, אני, למה אני רוצה את זה בעצמי? כי אני נורא פוחד שמישהו יבוא וגם... אני לא רוצה גם לזלזל בו. אני לא רוצה לבוא ונמחוק, אני אגיד לו, תציק, בוא, תציק בבל תמר ותתקדם. אני רוצה לשכנע אותו. לכן אני רוצה לעשות את זה בעצמי, אני מרגיש, אני, יש לי את ה, לפחות במקרה הזה שאני מרגיש אותו, את האיזון הנכון בין להבין את הילד לבין לשים אותו למקום, ואני אגיד לו, לא כדאי לך להיות כזה. אנחנו עם פרסומות, ונמשיך, 039-039-039.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן, בכל חי.
איך תייצרי מצגת יצירתית? איך תכתוב פרסומת ברשת חברתית? מדוע כל מותג צריך סיפור ייחודי משלו? איך תשכנעו לקוח שאומר לכם לא? הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מזמינה אתכם למגוון הרצאות חינם ברחבי הארץ במסגרת שבוע היזמות העולמי בנושא שיווק, 17 עד 24 בנובמבר. בואו לקבל כלי שיווק וללמוד להגיע לקהלים חדשים. מהרו להירשם באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. משרד הכלכלה, כלכלה חזקה בשבילכם.
אופר הלוי, אומנים מסמכי לב, בשיתוף כל חי, שמחים לבשר לכם על ההפקה החדשה לחנוכה גם השנה, במחזמר הגדול, אחד מול כולם, עם מיטב השחקנים ובכיכובו של אופר הלוי. אם אתם רכזי מתנסים ומחלקות תרבות, חייגו להזמנת ההצגה אצלכם, ל-050-909-2129. מהרו לחייג ולהזמין, 050-909-2129.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20 עד 24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
חדש בנמל, פרש קיצ'ן בנמל תל אביב, מטבח דגים ותפריט חלבי עשיר. פרש קיצ'ן בנמל תל אביב, בהנהלה חדשה ובחשות מודרת. טלפון להזמנות 03-902-2791.
גז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים וגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, דרינק דיפרנט.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך. מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך. הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר אם ירצה השם במוצאי שבת הקרובה החל מ-10 בלילה. בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין או מאזין הנוספים, ערב טוב.
ערב טוב, לילה טוב.
כן, בבקשה.
כן, קודם כל, רוצה להגיד תודה על התוכניות הנפלאות והמחכימות. אנחנו גם היינו בסדנה שלך לפני איזושהי תקופה, מומלץ בחום.
תודה.
עכשיו לשאלתי, אני שואל לגבי הבן שלי, הוא בן 5, הוא לומד במכינת. אני אציין בהתחלה שהוא ילד חלק לגמרי, בינתיים, אף פעם לא היו
בן
איתו.
בן כמה, עוד פעם, מכמה? בן כמה?
בן 5, בסך הכל.
אוקיי.
Okay. עכשיו, בתקופה האחרונה יש איזה שינוי התנהגותי מאוד מאוד חזק. הבנתי שזה התחיל בגן, וזה לאחרונה גם גולש הביתה. בצהרון, בבית. התפרצויות, הוא חוזר הביתה כמו רוח צהרה, הוא מתנגד הרבה, בוכה המון, דברים שלא היו, תמיד ילד שנורא קיבל ונורא ככה היה, נורא נורא חלק. הגננת טוענת שזה, בגן זה כבר תקופה מאוד ארוכה, והיא מצביעה על סיבה, שבתחילת השנה נכנס לו, הוא ילד מאוד מוביל חברתית נגיד, יחסית לגיל שלו, הוא תמיד במרכז, הוא הרבה חברים מביא הביתה, ו... ככה מאוד מקובל, מאוד פופולרי. בתחילת השנה נכנס לגן, למכין בן דוד שלו, שגר פה לידו, והם משחקים המון ביחד, גם בצהרון ביחד, ואחרי צהריים, ומתחילת השנה הם גם בגן. והגנרת טוענת שהם בעצם נבקים על אותו מקום. הילד השני הוא גם, יש לו ככה כושר מנהיגות, ובעצם יש ביניהם בגן בעצם מאבק, נקרא לזה של מי הגן ושל מי יהיו החברים. הם מצד אחד חברים טובים עושים הכל ביחד, מצד שני, יש ביניהם ממש מאבק, עד כדי שהיא אומרת שהוא צובר כעסים שהוא עצמו לא מודע להם, ולכן זה מתפרס החוצה, והיא ממליצה להעביר אותו לגן השתמות למכינה השני. יש שם שלוש באותו חדר. השאלה, לא יודע, האם זו סיבה מוצדקת להעביר באמצע השנה, מבחינת הגיל, הוא בסך הכל ילד מאוד קטן.
לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אבל הדבר הראשון שעולה לי בראש זה שלא, מה פתאום? ושיתמודד. שיתמודד, כי אם אתה מעביר אותו למקום אחר, אז בעצם הוא נשאר אותו ילד שלא מסוגל לקבל מישהו אחר עם סי, עם איזה כוח פה. אתה מבין? ואני רוצה להגיד לך שמוטב שזה יהיה עכשיו מאשר זה יהיה בגיל הנעורים. כי בגיל הנעורים זה יכול להיות גם טראומטי. כשילד, יש לפעמים שילדים שהם מפלסים את דרכם, ובאלימות, בכוח, בשתלטנות, ולאורך כל הדרך אף אחד לא עוצר אותם, ואז בגיל הנעורים, או חלילה, בנישואין, פתאום משום עליהם, אדוני, לא. והוא לא יודע, הוא כמו הילד הקודם, הוא לא, אפילו אין לו שום מושג. אף אחד לא אמר לו שזה לא משהו נורמלי מה שהוא היה. אז הוא יתמודד הילד, הוא יתמודד והוא יתעצבן וכעסים ואנחנו נרגיע את הכעסים שלו וילמד שיש עוד אנשים בעולם. תשאיר אותו. תשאיר אותו ותסבירו לו שהוא צריך שיש עוד ילד בעולם וזכותו להגיד מה שהוא רוצה.
כן, כי הגננת טוענת שבינתיים מה שקורה שהוא בעצם בצל. הילד ההוא מצליח הרבה יותר מעליו והוא בעצם בצל. הוא כרוך אחריו, אבל הוא כביכול בפנים לא מסכים איתו.
מי כרוך אחרי מי?
הילד שלי. הוא כרוך אחרי הבן דוד שלו שבעצם הגיע ילד חדש בגן,
כן.
במכינה, והוא הפך להיות הצל שלו, אומרת. הוא רואים עליו שזה מצב לא טוב לו, לא נכון בשבילו, שזה התמודדות שהיא בעצם גדולה עליו מדי, על המידות שלו, והוא כאילו הפך להיות הצל שלו, אבל הוא לא עושה את זה בהכנעה, לא, זה לא נעים לו, זה לא כיף לו המצב. גם בצהרון הם ביחד, וגם לפעמים בערב הם משחקים ביחד, אנחנו גרים פה קרוב, זה קצת יותר מדי.
אני שומע.
זה קצת יותר משימה.
אני מבין. טוב, אני שוב אומר, אם הגננת הגורמים המקצועיים ממליצים על פרידה, אז אני מיד אני שיגיד אחרת. בהחלט יש דברים שהם אם לא עושה טוב לילד, זאת אומרת שזה, כמו אמרת משפט שהוא מאוד תפס אותי עכשיו, שאמרת זה התמודדות שמעל הגיל שלו, שהוא לא יכול לעמוד בה. אם אכן ככה, אם הגדירה את זה, אז באמת לא ניתן לו להתמודד. אני מאמין שכל התמודדות יש את הגיל שלה, כאילו, אבל אם היא אומרת אחרת, כנראה שהגדול, השני, כזה עוצמתי.
הוא עוצמתי, הוא ילד מאוד עוצמתי, מאוד, יש לו כושר מנהיגות שרואים עליו יותר מאשר ילד רגיל.
אוקיי, אם היא אומרת להעביר, אז תלכו לפי העברה, אבל אני רוצה שתזכרו תמיד, ש... ואגב, בוא נגיד הוא ילך למקום השני ושם יהיה לו עוד פעם התמודדות, גם תעביר אותו. יש לי, אין לי בעיה שפעם אחת תנסה, אבל אתה תבין שבסופו של דבר התמודדות היא חלק מהחיים. אני אגיד את זה אחרת. בין אם תעביר אותו, בין אם לא תעביר אותו, איך אומרים, יהיה לכל דבר יתרון. לא להעביר, אז הוא יתמודד ולא נורא, ולהעביר, אז הוא לא יתמודד, אבל הוא יתמודד עוד פעם במשהו אחר. בסדר? אבל לך למה שהם אומרים.
כן, בדרך כלל הרי לא שמים ביחד, אולי אתם יודעים כן, אבל העדה שהכי מפרידים בדרך כלל לא נותנים לילד את ה... יותר מדי את הטבעת חנק הזאת של כאילו תהיה איתי כל היום ותריב איתי בעצם כל היום.
כן, זה שאמרת לי שהם נפגשים במקומות אחרים, זה ככה מיישב את דעתי שהוא בכל מקרה מתמודד איתו, אז אולי שווה כן להעביר אותו. בסדר.
הם גרים פה ליד, ממש חדים.
אז לא ממש יעצי אותך, אלא החלפנו דעות, ואני עדיין ככה מסופק, ואני מכריע לפי איך שהגורמים המקצועיים שמכירים אותו ממליצים. בסדר?
טוב, תודה רבה.
אנחנו ניקח, אתם יודעים שיש עכשיו יורצייט של אחד האנשים באמת המוזיקאים הגדולים ביותר שהיו, הרב שלמה קרליבך, שיש לי עליו סיפור שבכל שנה הוא שנוי במחלוקת הסיפור הזה, יש כאלה שכועסים עליי, יש כאלה שעוד יותר כועסים עליי, יש כאלה שכועסים עליי למה אני עושה אותו כזה צדיק, יש כאלה שצועקים עליי למה אני עושה אותו קצת בעייתי, אז זה כנראה אני במקום הטוב, אבל יש מי שכתב עליו שיר מאוד מאוד יפה. אגב, כדאי לכם להיכנס לאפליקציה של רדיו קול חי, או גם בשירות אחר, אפשר לדרג 10 קול חי מיוזיק, 10 שירים שלו, ויהיה מצד המצדים, כאילו השיר הכי מיוחד שלו. בסודי, בסודי סודות, מי קוראים לך? סתם. בכל אופן, בכל אופן, אני, הבעיה שאני סימנתי 10 וגיליתי שאני רק בוו. אז אחר כך עשיתי זה עוד פעם, שאני אוכל, באמת קשה, כל שיר שלו הוא משהו מיוחד, של רב שלמה קרליבך, באמת תהיו חלק מזה, שכמה שיותר אנשים, באמת נשמע סוף סוף, איזה שיר, הנה כלי שהוא עושה למשל, אתה מכיר את השיר הזה? הנה, אין כל שיר שלו הוא משהו, אז אנחנו פשוט נשים שיר של אהרון רזאל, או... שיחת לילה עם רב שלמה קרליבך.
רב שלמה, עכשיו לילה בירושלים, אני יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. רב שלמה, לא נחת לרגע, בשעה כזו היית חוזר מאיזה הופעה עם כמה חבר'ה, ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי שהם עוזבים אתה ניגש לטלפון, תקשר לכמה מהחבר'ה שלך מסביב לעולם שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות לזוג צעיר, שרנו שם כל הערב שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם שר היום שירים שלך. היו שם איזה 100 ישיבה בוחרס גבל, איך ששרו שפחי כמיים,
שפחי כמיים ממך לא כך פני השם, שפחי כמיים כמיים ממך לא כך פני השם.
מה הסוד שלך רב שלמה? כולם היום מנסים להבין, לחכות אותך, ללמוד אותך, לפצח את כל החידות, עושים עליך סרטים, ספרים, פסטיבלים, סיפרו לי שמעלים מחזה עליך בברודווי, ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בלילה בשדרות ברודווי, חלק את הכסף שרווחת בהופעה להומלסים של הרובע אפר ווסט במנהטן, מבסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת, שנראית כאילו קנית אותה בחנות מזכרות לתיירים ברחוב בן יהודה, כאילו לא במקרה, היית תייר, תרת אחרי נשמות עבודות, נשמות שבורות.
שפחי כמיים ממך נוכח בני השם. שפכי כמים, כמים ממך, נוכח בני השם.
ולמה השירים שלך כל כך שמימיים? כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב, לא רדפת אחרי לעיתים כמו רבים, היית צינור חובר ישירות להיכל הנגינה המוסתורי. רצית לפתוח את הלב של העולם, להשיב יהודים הביתה, להשיב לב בנים על אבותם, להרבות שלום בעולם. פעם, באמצע קבלת שבת בכותל, אנחנו מקבצים, היינו איש מסתכל עלינו מן הצד, במין מתח כזה, בלי כיפה, אולי בכלל היה איזה תייר, שהביאה פעם ראשונה לתפילה. אני מודה, היבטתי בו קצת מתנשא, מראה לו את השמחה שלנו. בסוף קבלת שבת, רב דוד חיפש חזן לערבית, הסתובב על האיש הזה ואמר לו, Hey brother, you want a daven? אחי, רוצה להיות החזן שלנו? וואו. היה לי ברור שרק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. אתה תמיד הרי נתת כל כך הרבה כבוד לכולם. תמיד נגעת מעבר. רצית לקחת את כולנו מעבר לעולם הזה. רב שלמה, היום אתה שם למעלה, אבל עדיין מגלים שירים חדשים שלך. ניגונים שהסתתרו. אז כמו שאתה עדיין כותב שירים שם למעלה, דע לך, עדיין צריכים אותך פה, שתלמד אותנו, תיקח אותנו מעבר, לראות מעבר, לרצות מעבר, לאהוב מעבר. באהבה, אהרון.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.